שלום, זה החלק השני של הפודקאסט שהקלטתי עם אורן לוי לסיכום השליש הראשון של העונה. אם אתם רוצים להתעדכן במה קרה בפרק הראשון, ששם דיברנו על אכזבות העונה והפתעות העונה, אז אתם מוזמנים ללכת לפרק הקודם בפיד. בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על הפייבוריטיות לקחת אליפות ועל טריידים שאנחנו חושבים שצריכים לקרות. ובאמצע הפרק אתם תשימו לב שפתאום יש איזה קטע שאנחנו נעלמים וחוזרים, היה לנו כמה קשיים טכנולוגיים, אתם לא תשימו לב לזה בפרק עצמו, אבל יהיה לכם, תן לכם קצת קונטקסט למה שאנחנו מדברים, אז רק תהיו מודעים שזה מגיע איפשהו באמצע, אבל זהו, אני מקווה מאוד שתהנו ותאזינו, ויאללה, פתיח ומתחילים. בוא נדבר קצת על הפייבוריטיות לקחת אליפות, ואני חושב שנוצרה סיטואציה מאוד 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 מעניינת בליגה, שאני לא כל כך זוכר בשנים האחרונות מתי היא הייתה, אולי ב-2015, משהו כזה, שיש ממש 4 קבוצות, שאני לא יודע להגיד מי הפייבוריטית מביניהן. כאילו יש לך את גולדן סטייט ופיניקס במערב, ויש לך את ברוקלין ומילווקי במזרח, ואתה יודע, אתה יכול אולי למכור לי את יוטה, אני לא יודע, אתה לא תצליח למכור לי כנראה את יוטה, כפייבוריטית לאליפות. אלה 4 קבוצות שכנראה אחת מהן, אני מאוד מקווה שאלה יהיו הגמרים האזוריים, ואני מאוד מקווה, ואני מאמין שאחת מהן גם תיקח את האליפות, אני פשוט לא יודע מי, כי לכל אחת מהן, יש איזשהו משהו שמטריד אותי, או משהו ש... כל אחד מהם יש כאילו את הסופר הירו שלה, זאת אומרת, סטף עם הקליעה, דורנט עם השוט מייקינג, יאניס עם הפריקיות האתלטיות שלו, ופיניקס עם הקלאץ' של דווין בוקר וקריס פול, והשלמות של הקבוצה שלהם.
כן.
אני פשוט לא יודע, אבל מצד שני, לכל קבוצה יש גם איזשהו חיסרון, זאת אומרת,
כן, אין פה איזה ג'אגרנט, כאילו...
כן, אין קבוצה שאתה אומר, היא הפייבוריטית ברמת הווריורס ב-2017-18, אין כזה דבר.
כן, ברוקלין אמורה להיות כזה דבר, אבל קיירי ארווינג לא הצטרף עדיין. זאת אומרת, זה מה שציפיתי מברוקלין.
גם כשהוא הצטרף, הוא נכנס ישר לקורונה, לפרוטוקול קורונה.
זהו, אני לא בטוח אם זה זהו שהוא פשוט, אם זה אומר שהוא פשוט בתהליך של הטסטינג, אני עלו על כמה דיווחים סותרים על זה.
יכול להיות.
זאת אומרת, יכול להיות שזה זה, יכול להיות שהוא פשוט בפרוטוקול, כי זה הפרוטוקול, כדי לחזור. אבל זה מצחיק, והוא טמבל מסיבות אחרות גם, אבל אני ממש מסכים איתך עם המסגור של כל הדילמה, וגם אני נמצא שם. אני חייב לומר שאני נותן למילווקי וגולדן סטייט איזשהו אדג' על האחרות כרגע. פיניקס, אולי אני פשוט כזה מסרב להאמין. אולי אני
פשוט לא סומך על קריס פול.
גם האמת שזאת קבוצה מצוינת, באמת קבוצה מצוינת, אבל אני מסתכל על הסגל שלה ועם כל העומק שלהם, אני לא רואה שחקן אחד שהוא מה שאנחנו רגילים לראות מקבוצות אלופות מבחינת ההיררכיה שלו בליגה. אם אתה אומר ששחקן טופ 5 זה מאסט בשביל התמודדות על אליפות, ואנחנו יודעים את הסטטיסטיקה, לא יודע אם אנחנו יודעים, אני יודע את הסטטיסטיקה על MVPs, על קבוצות אלופות שהיה להם לפחות MVP אחד בסגל, וכמה שזה overwhelming, כאילו כל האלופות צריכות שחקן כזה. לפיניקס אין אחד שאפילו מדגדג את האזור חיוג הזה, אפילו מתקרב למקום שאתה יכול לדבר עליו בתור שחקן טופ 5 בליגה, וזה מאוד מאוד נדיר לראות קבוצות מצליחות ככה. צריך לחזור לסן אנטוניו, ואפשר גם כן לשים שם שימן שאלה, וצריך לחזור לדטרויט, הקבוצה שכולנו, דטרויט 2004, קבוצה שכולנו...
הדוגמה הקלאסית כשמדברים על הדיון הזה.
כן, שהיא כבר ממש ממש מתרחקת מאיתנו, לברון אפילו לא היה בליגה בשלב הזה, זה היה עד כדי כך מזמן. אז פיניקס...
תקופה הביזנטית. סתם, זה היה העונה הראשונה שלו, אבל זה התקופה הביזנטית.
כן, נכון, הוא שחק, נכון. אז פיניקס... פיניקס, אני שם אותם צעד אחד מאחורי גולדן סטייט, מילווקי, ברוקלין. ברוקלין, אני פשוט
זה מעניין, זה מעניין מה שאתה אומר. זה מעניין מה שאתה אומר על פיניקס. כי אני כאילו לא הצלחתי למצוא הסבר למה אני לא סומך על פיניקס. כאילו, אין הסבר כמותי שאומר, אוקיי, הם לא טובים בזה, או יש להם איזשהו חולשה פה. כי נגיד גולדן סטייט, אני יכול להגיד, יש להם חולשה עם דריימונד גרין עכשיו בפאול טראבל או נפצע, הם בבעיה.
הרצפה של פיניקס גבוהה מאוד. הרצפה של פיניקס גבוהה מאוד, בגלל שהם לא תלויים באיזה שחקן אחד בשני צידי המגרש, הם יכולים לעשות המון דברים. זה גם הופך, זאת אומרת, במהלך משחק, גם במהלך משחק שדווין בוקר וקריס פול משחקים, יש להם דקות שהם לא על המגרש, ופיניקס אמורה להיראות מאוד טוב בדקות האלה, ביחס לקבוצות אחרות שהן יותר נתמכות על היאניסים ועל הסטף קריז שלהם. אז ברור שיש פה, לפיניקס יש המון המון מה למכור, ויש להם גם את הגיוון ההגנתי בשביל להתמודד עם כל מיני סוגים של קבוצות, והם הראו את זה גם בריצת הפלייאוף שלהם בעונה שעברה. באחריהם, התקרה שאני שם להם, שהיא מאוד נמוכה פשוט בהשוואה לאחרות, מבחינת כמה שהם בלתי עצירים. זאת אומרת, זה האישו המרכזי שלי. אני רואה איך מילווקי נועלת את קריס פול ואת דווין בוקר. דווין בוקר, גם ראינו אותו מתפוצץ מול מילווקי, אבל זה גם היה בהפסדים. זאת אומרת, זה לא... זה לא שאני חושב שאחד מהם...
בגלל שהם נעלו את קריס פול, דווין בוקר היה צריך להתפוצץ.
זאת אומרת, יש פה... יש התאמות לעשות כאילו שהם... זה וגם אם בוקר קולע את ה-40 שלו, וזה לא בשטף של משחק קבוצתי, או שהוא צריך 30 ומשהו זריקות כדי להגיע לשם. זאת אומרת, יש כמה דרכים לעשות את זה, אבל אני לא חושב על פיניקס בתור שיש להם איזה סופרסטאר שהוא מספיק בלתי עציר, כדי שיוכל לכפות את רצונו על המשחק הזה באותו אופן, כמו שקרי עושה ויאניס, או דורנט כמובן.
זהו, אני תמיד חוזר, זה תמיד מחזיר אותי, כאילו שעשיתי את התרגיל המחשבתי הזה, חזרתי למשחק 5, אני חושב זה היה בפיינלס, שברבע האחרון קריס פול כזה דיפרד טו קמרון פיין, ואומר כאילו, זה כאילו הדברים הקטנים האלה, שאתה אומר, סטטיסטית, הקייס שלהם הוא פלולס, והם באמת יכולים, כאילו,
מבחינה סטטיסטית הם הפייבוריטים. אני יכול להבין למה הם מתעצבנים שאנחנו מדברים עליך, אני יכול להבין את זה.
ואני בטוח שיש אוהדי פיניקס שעכשיו כזה צועקים על עצמם באוטו או בשטיפת כלים, כאילו הם לא מבינים מה הם אומרים, מה? לנדרי שמת קולה 40% מהשלוש, הם עכשיו כאילו, הם עשו את פטרות, הביאו את ג'וול מגי, הם פטרו את כל הבעיות. פשוט אני לא סומך על קריס פול, זה בסוף מגיע לזה, וזה גם כן בעיה, קריס פול יש לו רגעי פלייאוף מדהימים, אתה יודע, סל על טים דנקן עולה לי בראש, וגיים סיקס מול הקליפרס בעונה שעברה. אבל מצד שני, גם יש לו רגעי פלייאוף, שאני אומר, זה פשוט לא, אני לא רואה זה קורה. אבל כאילו, אם פיניקס יקחו אליפות, זה יהיה רק כאילו, I'll believe it when I see it, כאילו, אני פשוט, זה מסוג הדברים שאני לא, אני אהיה כאילו, לא ahead of the curve בסיפור הזה.
בהחלט. גם אני, למרות שאני סומך על קריס פול יותר ממך, אני סומך עליו פחות מבחינה בריאותית מאשר על המגרש. אני חושב שמתישהו על המגרש, הסטטיסטיקות שלו גם בפלייאוף וגם בקלאץ' בפלייאוף הן מדהימות סך הכל. אבל גם יש משהו במשחק שלו שהוא קצת חזק על חלשים. כאילו, זה לא שהוא, הוא לא הסטנדרט לזה, ויש שחקנים שהם הרבה יותר, הייתי עושה את ההשוואה הזאת לגביהם, אבל אני מדבר עכשיו על קריס פול, ואני כן חושב שיש הרבה מהמשחק שלו שהולך לאיבוד, כשאתה מגיע לסטינג של פלייאוף מול קבוצה שהיא כאילו הטופ של הליגה, והשריקות הן שריקות של גמר הפלייאוף. אז יש הרבה מהמשחק שלו שקצת הולך לאיבוד, והמהירות שלו, הזריזות שלו, כבר לא מה שהייתה פעם, בשביל שהוא באמת, כי קריס פול, לפני 10 שנים באמת היה בטופ, באפשרי בטופ 5 של הליגה, אני חושב שהוא כבר לא שם. מן הסתם.
אוקיי, אז אנחנו מסכימים שפיניקס היא כנראה לג אחד מאחור. אני כבר צופה מכתבים זועמים מאוהדי פיניקס. מבין השלוש שנותרו, אתה אומר גולדן סטייט או מילווקי?
אני חושב שכן. אני חושב שבעונה שעברה, במהלך העונה הרגילה, הפלייאוף היה קצת סיפור אחר, אבל במהלך העונה הרגילה דיברנו על מילווקי בתור אולי זאת הגולדן סטייט החדשה, נכון? היה תדיר. שיחה זה, ועכשיו מסתבר שהגולדן סטייט החדשה זאת גולדן סטייט, אז אני לא יודע איפה זה שם את מילווקי, אבל אני מאוד מאוד מחזיק מהקבוצה הזאת, כשכל השחקנים של הבריאים, ואני חושב שיש להם את הידע הארגוני וה... לא יודע, המקצועי בשביל... בשביל לצאת מהמזרח שוב, ואם הם שמה, אז זה ממש עניין של מאצ'אפים בגמר, בגמר המערב, ואני חושב שההגנה של מילווקי היא מדהימה, אני חושב שיאניס עושה עוד שיפורים במשחק שלו, ואני ממש ראיתי איזשהו שדרוג שהוא עשה בגמר, שנתן לי להאמין שהוא יכול להמשיך להיות דומיננטי, גם מתי שהוא לא מגיע עד הסנטימטר האחרון של הטבעת, והוא מצליח גם לעשות נקודות מהצבע קצת ממרחק יותר, וקצת יודע מאיפה הנקודות שלו מגיעות, ואיפה הלחץ שהוא יכול לשים על הטבעת, מתרגם להצלחה קבוצתית. האתלטיות שלהם, הגודל שלהם, אני מאוד מאוד מחזיק מהם. וגולדן סטייט זה פשוט סטף קרי ודרימון גרין, זה שיש סגל נורמלי סביבם, פשוט מאפשר להם לפרוח.
אז יש לי... שני דברים להגיד. אחד על מילווקי, שבאמת החמישייה שלהם כשהיא בריאה, אז הם החמישייה השנייה או השלישית הכי טובה בליגה, מבחינת נט רייטינג. וגם התקופה הזאת עכשיו, שמידלטון פצוע ויאניס בפרוטוקול קורונה, מאפשרת לשחקנים אחרים לצבור ביטחון. זה גם קורה בברוקלין קצת.
כן.
זאת אומרת, גרייסון אלן, פט קונטון, בובי פורטיס, ג'ורדן נווארה, שאני מקווה שאני אומר את זה כמו שצריך, מקבלים קצת רפס, והם יכולים, וזה יכול בסוף להצטבר למשהו שיתפתח למשהו שיעזור להם בפלייאוף, כשיאניס והולידי ומידלטון יהיו בריאים. ברוק לופז זה סימן שאלה, כי הוא עבר עכשיו איזה ניתוח בגב, לך תדע אם הוא יחזור עד הפלייאוף, הם צריכים מישהו שהוא לא דמרקוס קזינס בדקות שדמרקוס קזינס משחק. אז זה כאילו משהו שקצת מטריד אותי. ואפרופו מאצ'אפים, כאילו מול דורנט, היה להם את פי-ג'י טאקר, העונה הם צריכו לשחק כנראה עם מידלטון עליו. לא שאתה יכול לעצור את דורנט, אבל פי-ג'י טאקר עשה את זה לפחות הכי קשה שאפשר. אז זה כאילו משהו שקצת מטריד אותי. גולדן סטייט, אני אתן לך נתון. יש איזה נתון שאני עכשיו... אוהב להסתכל עליו, על effective field goals בקלאץ' לעומת שער המשחק. וזה, אתה יודע, זה לא נתון שהוא אומר הכל, אבל הוא כן, כי יש בו הרבה רעש מן הסתם, אבל הוא כן נותן איזושהי אינדיקציה לאוקיי, כמה אתה מצליח לדלבר בקלאץ' לעומת שער המשחק. ודווין בוקר, נגיד, הוא שחקן שה-effective field goals שלו עולה פלאים בקלאץ' לעומת שער המשחק. דורנט, נגיד, האפקטיב פילד גול שלו יורד מ-56 ל-48, כנראה בגלל עייפות, בגלל, אתה יודע, שהוא כל משחק הרי לוקח על עצמו את הכדור. סטף יורד מ-57 ל-32. כאילו, זה הדהים אותי כשראיתי את הנתון הזה, כי אני בראש לי, סטף הוא סטף, הוא כאילו קולע אותו דבר כל הזמן, אבל משהו כנראה, וזה, אתה יודע, גם מתחבר לי אחר כך לדברים שאני זוכר מהפלייאוף, שהפיזיות קצת מקשה על סטף, הוא מרגיש כמו איזה מכונית פרארי שנוסעת בשטח. וזה מה שמטריד אותי בגולדן סטייט, מעבר לתלות בדריימונד גרין, שזה סבבה להיות תלוי בדריימונד גרין, משהו ואני, אתה יודע, מאוהבי סטף, אף אחד לא יכול... לטעון שאני לא מעונן סטף ידוע, זה מטריד אותי. היכולת של סטף להיות ה-greatest shooter of all time, השחקן הכי טוב בליגה, גם בדקות שהכסף על השולחן, והשריקות לא תמיד באות, וההגנה יכולה להיות יותר פיזית, זה מטריד אותי.
אני פשוט חושב הקליות שנכנסות לסטף, הם פשוט, זה מצחיק להגיד, הסלים שהוא אשכרה קולע, הם אחוז כל כך יותר קטן מהאימפקט שלו על המגרש, שאני לא מודאג מהחלק הזה כל כך, כי אתה עדיין, זאת אומרת, אתה מדמיין את ה-32% הזה, עם שלושה שחקנים שהם כאילו בפאניקה סוגרים עליו, והוא פשוט מכריח זריקה, ויכול להיות יש לי הרבה, כאילו, אני מסכים איתך לגבי סטף, הוא אחד מהשחקנים שאני הכי אוהב לצפות בהם, אחד מהשחקנים שאני הכי אוהב בליגה, יש לי ביקורת כלפי לפעמים חלק מהעיבודי כדור, או מהקבלת החלטות שלו בהגנה ובהתקפה, אבל אני גם מרגיש שהוא, הגרביטי שלו, הדרך שבה הוא דומיננטי על המגרש, היא פשוט קצת שונה מאיך שאנחנו רגילים מהג'יימס הרדנים, ולברון ג'יימסים והלוקה דונצ'יצ'ים, שלפעמים קצת קל לנו להתאפס איך שהמספרים מציגים את זה, וקצת לפספס את המשמעות האמיתית של איך קבוצה נראית בקלאץ' עם סטף קרי בתור המנוע העיקרי. מה גולדן סטייט, וחוץ מזה שגולדן סטייט חלק מה הגדולה של גולדן סטייט, וזה היה נכון גם בעונות האליפות, זה לאו דווקא בקלאץ', אלא בזה שהיא מצליחה להימנע מלהגיע לשם. זאת אומרת, יש עוד 43 דקות שקורות קודם, ובהרבה מהמקרים גולדן סטייט פשוט שורפת אותך ככה באיזה ריצה אחת ברבע השלישי או השני, והשחקנים הכי טובים שלה בכלל נחים בדקות האחרונות, כי אין, המשחק נגמר. אז יש אלמנט של להיות טוב בכדורסל שהוא לא רק קורה בקלאץ', וגולדן סטייט מראה את זה יותר מאחרים. ועדיין, 32% זה די בעייתי, הייתי מקווה שזה יהיה אחרת. בוא נראה איך זה מתקדם מכאן.
זה נקודה ממש נכונה מה שאתה אומר. כי הנזק שבאמת סטף עושה, הוא לא רק בכלייה. הכלייה שלו הוא כאילו האיום שאותו הוא ממנף, וכל השיטה של גולדן סטייט ממנפת את הכלייה של סטף, כדי בעצם לייצר כליות נוחות לגרי פייטון ג'וניור, ונמניה ביאליצה, וכל השחקנים האלה שכמו שראית היום בלילה מול טורונטו, בלי סטף, לא מסוגלים לקפיץ כנראה.
לא, זה משחקים כדורסל אחרת לגמרי, כאילו כשסטף על המגרש לעומת שהוא. זה פשוט, עם פחות שומרים, באמת, פיזית, פחות אנשים שומרים עליהם כשסטף על המגרש.
השאלה היא, בפלייאוף, כן, כן, לא, בזה אני איתך לגמרי, וזה נקודה מבריקה בעיניי. אני חושב בפלייאוף, בהגנות חילופים, מול פיניקס נגיד, שזאת קבוצה שיכולה לעשות את הסגנון הגנתי הזה מול גולדן סטייט, כאילו הוא יצטרך את הגיימסמנשיפ הזה.
כן.
כאילו, הם באיזשהו שלב יצטרכו משחק שסטף לוקח על עצמו, כמו של ברון לוקח על עצמו, כמו שקוואי, כמו שדורנט, כאילו, הם כנראה, כמו שב-2016 הם נתקעלו באיזשהו קיר, וסטף וקליי נתנו פתאום, אתה יודע, העלו את הרמה שלהם, וניצחו בסגנון שהוא לא גולדן סטייטי, את אוקלאומה סיטי, הם לא הצליחו לעשות את זה מול קליבלנד, אני חושב שהם יצטרכו לעשות את זה, כאילו, באיזשהו שלב בפלייאוף.
אפשר לפתוח את זה רגע?
בוא.
אני חושב שאתה צודק, ב-100%. יש לנו כמה אקסיומות כאלה כשאנחנו מדברים עליהם, ובהקשר של כוכבים והשתלטות על משחקים, שאני רוצה רגע באמת לפרוט אותם ולהבין מה זה אומר, או לפחות להגיד את התיאוריה שלי לגבי זה. אנחנו מדברים על שחקן כמו, לא יודע, קווין דורנט, gets you a bucket, כאילו שחקן שמתי שאתה צריך, או המשחקים הגדולים, כשאתה צריך שהוא ייתן 40 נקודות, אני קצת מרגיש כאילו הדיבור הזה הוא, יש בו משהו שהוא קצת מפספס את איך שהדברים האלה קורים במציאות, מבחינת התפוצצות של שחקנים והשתלטות שלהם על המשחקים. אני חושב שהדברים האלה קורים בצורה יותר אורגנית, גם אצל כל הכוכבים, זאת אומרת, שחקן מרגיש חם, ממשיך לזרוק קולע יותר, לעומת, אני עכשיו צריך להשתלט על המשחק. זאת אומרת, רק את לברון מול בוסטון, 45 נקודות במשחק הזה, אני מרגיש שבאמת היה שם, זה הדוגמה הכי טובה נגד מה שאני מרגיש. זה באמת היה שחקן שצריך להתעלות, ואז הוא התעלה, וזה היה, אני שם את זה רגע בצד, אני חושב שרוב ההתפוצצויות האישיות, קורות בצורה אורגנית, בגלל ששחקן מתחמם, הוא מרגיש טוב, הוא נכנס לאיזה פלואו, לאיזה זון, והמשחק נפתח לו. אז זה לא כשאתה צריך סל, אתה קולע אותו, זה בגלל שכאילו זה, משהו קרה, כאילו אלוהים נגע בך. באמת, אני חושב שיש מנעד מאוד רחב של שחקנים במהלך, במהלך משחקים של הכוכבים האלה, וזה לא, זאת אומרת, התכונה שאנחנו, אני מתחיל ממש לברבר כבר, אבל התכונה שלנו כאוהדים וכאנשים שמנסים לנתח את המשחק, זה לנסות להכניס את כולם לקופסאות של זה השחקן, זה הרמה, זה מה שהוא יודע לעשות, ולצפות לעקביות הזאת ממשחק למשחק, וזה האמת הרבה פחות ככה ממה שאנחנו חושבים, ומי שמשחק פה יודע, שיש ימים שאתה בא לשחק ואתה מרגיש מיליון דולר והכל הולך, ויש ימים שבאמת לא יעזור מה תעשה, אתה לא תקלט עליה פזה כשאתה מתחת לסל לבד. זה ככה גם אצל המקצוענים, פשוט זה נראה קצת אחרת. ועם סטף זה אפילו יותר מועצם, כי סטף באמת שחקן שהרבה מהנזק שלו זה בחיבור הזה שבין אוף דה בול לאון דה בול, והנכונות שלו בכלל להוות איום כשהכדור אצל מישהו אחר, אז והנפיצות של הקליעה שלו משלוש, שזה לא לאפים ודנקים כמו יאניס או כמו לברון, שאתה יכול באמת להיות קצת יותר דומיננטי עם הכוח שלך או עם הגובה שלך. לכן אני חושב, ואני אנסה לסגור את זה בצורה שהיא יחסית נהירה, שההתפוצצויות של סטף, יש בהם משהו שהוא הרבה יותר תלוי נסיבות. sadly, כאילו זה פשוט, זה הרבה יותר מהמם כשזה קורה הסופרנובות האלה, וזה נראה כאילו כמו משהו שלא ראינו אף פעם, אבל זה הרבה יותר תלוי בזה ששתיים, שלוש זריקות נכנסות לו, שתיים, שלוש זריקות קשות נכנסות לו, וזה מכניס את ההגנה לפאניקה, וזה מכניס אותו לאיזה מצב רוח ופלואו, ואפילו יותר אתה יודע, מהדיוויד בוקרים, מהיאניסים, מהסופרסטארים, כמו שאנחנו רגילים לראות, סטף יותר תלוי באיך שהמשחק מתפתח בשביל להביא לנו את הערבים האלה. תודה שבאת לטד טוק שלי.
זה אחלה רנט היה. לא, אני מסכים איתך באיזשהו מקום, שהגדולה של סטף היא פשוט שונה מהגדולה שאנחנו רגילים אליה. זה קלו גם דיבר על זה בפודקאסט האחרון שלו, שאנחנו, המוח שלנו לא מתוכנת להסתכל על מה קורה אוף דה בול, וסטף, חלק מהגאונות שלו, קוראים לו the greatest shooter of all time, אבל זה קצת דיסרוויס למה שהוא עושה. כאילו, הוא עושה באמת דברים שהם הרבה מעבר רק ללקלוע. ואני באמת, כאילו, פשוט, כאילו, יש איזשהו דיסוננס פנימי אצלי, בין איך שאני תופס את סטף קרי, שמבחינתי הוא השחקן הכי גדול בדור האחרון, לבין איך התפיסה הנורמטיבית, הקונפורמיסטית של ה-NBA תופס את סטף קרי, ואני באמת חושב שאליפות תשנה את התפיסה הזאת, תקרב את התפיסה שלי, איך שאני תופס אותו בין עצמי, לתפיסה המקובלת במסדרונות ה-NBA, או ה-NBA טוויטר, או איך שלא תקרא לעולם תוכן המוזר הזה שאנחנו עוקבים אחריו. ואני פשוט נורא רוצה לראות את זה קורה. ואני מאוד מקווה ואני חושב שבשביל שזה יקרה, הוא יצטרך גם באמת להשתלט על משחקים בצורה שהיא כזאת, היא טיפה יותר דורנטית כזאת. יכול להיות שגם לא, יכול להיות שכמו שב-2015, הם לא ממש היו צריכים את זה.
אבל אני חושב שכן. זה מעבר לזה, זה אתוס קבוצתי ורעיוני שאנחנו מדברים על ההשפעה של סטף. אני ממש מסכים עם כל מה שאמרת, אגב, וזה מזכיר לי גם את איך שדיברנו עליו בתור ההשפעה שלו על המשחק והגודל שלה, שאנחנו מסכימים שהיא מדהימה.
מבחינת השפעה על המשחק, הוא קלירלי השחקן הכי משפיע.
כן.
זה לא דיון בכלל.
אבל גם אלמנט אחד מהדברים שבהם הוא משפיע, זה לא רק זה שהוא נתן לאנשים את הביטחון לזרוק זריקות שפעם היו נחשבות לשערורייתיות, זה מילה כיפית. אז זה לא רק זה, זה גם בעיניי, ומי שבאמת לקח על עצמו את המיינדסט של סטף קרי כסופרסטאר, ומה שיש לו להרוויח מזה ברמה הקבוצתית, זה היה עולה, זה שיש לו את הנכונות לתת למשחק לבוא אליו, לשים את הכדור בידיים של מישהו אחר, בתור השחקן הכי טוב על המגרש, תחשוב על ה... זאת אומרת, יש משהו נורא טבעי בלשים את הכדור אצל השחקן הכי טוב, זה הכי הגיוני, ככה התרגלנו לשחק. אבל כשהשחקן הכי טוב שלך הוא בלי הכדור, אז גם הכדור מהווה סכנה על הסל, נכון? יש משהו שההגנה צריכה להתמודד איתו, וגם השחקן הכי טוב, וסטף מבין את זה, והוא מסוגל לפנות שחקנים בלי לעשות שום דבר על הכדור, בצורה שהפכה את גולדן סטייט להתקפה הכי מרשימה שראינו אי פעם, וזה יותר מהכליאה השערורייתית והנכונות לזרוק 2 מטר מאחורי הקו, זה השינוי האמיתי שסטף אמור להביא לליגה בתור סופרסטאר, זה איך לנצל גאונות אישית למשחק קבוצתי.
אמן. זהו, אז בסוף כל הדיון הזה אני יוצא בלי תשובה עדיין, כי אין לי תשובה, וקצת גלשנו, אז אנחנו... אני אתן לך, כאילו, אנחנו כבר ממש לקראת סיום, אני אתן לך, בוא נעשה כזה, אנחנו צריכים לבחור עכשיו קבוצה אחת, ברוקלין, מילווקי, גולדן סטייט, פיניקס, קבוצה אחת שתלך עד הסוף, נכון להיום, אתה יודע, אני לא עכשיו, אתה יכול לשנות את זה כאילו תוך כדי העונה, אם מישהו ייפצע או משהו כזה, אבל כזה נכון להיום, חייבים לבחור אחת.
טוב, אני באתי עם הבקס, עם הבקס בכיס שלי לפודקאסט הזה, אבל נראה לי ששכנענו אותי לעבור לגולדן סטייט, פשוט, פשוט כי זה מה שאני רוצה, כי זה מה שאני, לא זה מה שאני רוצה, זה מה שאני רוצה שכדורסל יתמוך בו, כאילו, זה מה שהייתי מקווה לראות, ואני רוצה שהאלים יתגמלו את הקבוצה הנהדרת הזאת, בעוד אליפות אחת, שתקרב אותנו למה ש... יובל חושב על סטף.
איזה רציונליזציה מבורכת.
בהחלט, זה דוחה לגמרי.
אני אגיד לך עוד נקודה אחת, עוד נקודה אחת על האליפות העונה, שאני חושב, לא משנה מי ייקח, אם זה ברוקלין, או גולדן סטייט, או מילווקי, או פיניקס. זה ישנה את השיח סביב השחקנים שלוקחים אליפות, בצורה כזאת ש... איך שאנחנו תופסים אותם היום יהיה שונה לגמרי מאיך שאנחנו נתפוס אותם עוד שנה. זאת אומרת, דורנט ייקח אליפות, זה ישנה לגמרי את השיח סביבו, סטף ייקח אליפות, זה ישנה לגמרי את השיח סביבו, יאניס ייקח אליפות back to back, זה לגמרי ישנה את השיח סביבו, קריס פול ייקח אליפות, זה ישנה, כאילו זה...
בטח.
זה מסוג האליפויות
ש... שזה מה שהאליפויות עושות, אבל לא ברמה כזאת.
כן, אבל אני מרגיש שהאליפות הזאת יש משקל סגולי קצת יותר גדול מאליפויות אחרות. אני הפתיע אותך ואני אלך על ברוקלין בסיטואציה הזאת, למרות שדורנט, העומס עליו הוא אדיר, וקיירי ארווינג דביל, והרדן נראה לו כמו הרדן, והם גם לא מרשימים בכלל, יש להם מאזן שלילי מול קבוצות עם מאזן חיובי. אני פשוט חושב שזה...
מובילים את המזרח.
כאילו הדברים צריכים להסתדר, דורנט הוא שחקן כזה שהוא הביא גם הרבה מזל רע על עצמו, לאורך הקריירה, אבל היה לו גם הרבה מזל רע, אתה יודע, כאילו, הבן אדם, אם הוא לא, אם הרגל שלו, אתה יודע, מידה 45 ולא 47, הוא כאילו, הוא לא יודע מה המידה שלו בנעליים, אז הוא כנראה לוקח אליפות בעונה שעברה, ואתה יודע, גם כתבתי על זה בקיץ, אז יש לו כאילו, באמת כל כך הרבה, זה טרגי כל קצת, ששחקן, כל כך טוב, 14 עונות בליגה, יש לו רק 2 אליפויות, וזה 2 אליפויות כנראה הכי פחות מרגשות בהיסטוריה של הליגה, ואני פשוט חושב שמשהו כאילו צריך, בקרמה של העולם, צריכה כאילו להסתובב אליו, למרות שהוא כאילו, מצד שני, הוא לא עושה דברים יותר מדי בשביל שהקרמה תסתובב אליו, כאילו אני לא מרגיש שהוא כמו, שהוא בתור בן אדם, בתור אישיות.
אז לא מסכים עם זה בכלל, אני ראיתי את המשחק, אני עכשיו ביץ, אני משלים משחקים בלאט, אל תצחקו עליי, אבל אני רואה את המשחק מול פילדלפיה, וראיתי הרבה ברוקלין.
מה זה אל תצחקו עליי, זה כבר מאוחר מדי, צוחקים עליך כבר, זה כבר הפך את הבדיחה של...
אל תצחקו עליי מעבר למה שאתם כבר צוחקים עליי, אז אני רוצה, אני מסתכל על דורנט, וגם עכשיו אני עובד על איזה... האנימציה שקשורה אליו ולאיך שהוא נראה, שזה נורא כיף לי בלי קשר, אבל יש משהו בעונה הזאת, גם ברעיונות שלו וגם בהתנהלות שלו על המגרש, שהיא פשוט מרתקת אותי לחיוב, באופן שלא ציפיתי לו. אני חושב שהיה איזושהי דוק מאוד עדין כזה ושקוף של שליליות שהוא הסיר מעצמו איכשהו, ואני לא יודע למה או איך, או באופן כללי אני חושב עליו בתור אישיות די מורכבת, ואני חושב שהעונה זה, אנחנו רואים בדיוק מה שהייתי מקווה לראות מלוקה, למען האמת, אנחנו רואים איזשהו רמה אחרת של מחויבות למשחק עצמו ולחברים שלו לקבוצה, שהיא פשוט ממש ממש מרשימה אותי, גם מבחינת, זאת אומרת, אתה רואה אותו מדבר כמו דרימון גרין בהגנה, אתה רואה אותו מעצים את השחקנים שאיתו בכל בשפת גוף הזאת שאנחנו מדברים עליה לפעמים, כשלא בא לנו לאהוב מישהו ואנחנו לא יודעים למה, אז אנחנו אומרים שפת גוף, אז אתה רואה את דורנט, בעצם כל השפת גוף שלו נפתחה לגמרי, כל הדרך שבה הוא מתנהל על המגרש, שהוא מחייך יותר ושהוא שמח להיות שם, והתחרותיות שלו, הוא מתעל את התחרותיות שלו ואת האיכות שלו כשחקן, בצורה הכי מרשימה שאני ראיתי ממנו, ואני לא יודע אם זה השינוי הקרמטי הזה שאנחנו מדברים עליו, ואם זה יעבוד לו או לא, אבל אני כשאני רואה את איך שדורנט משחק העונה, מעבר למספרים ולמצוינות האישית, אני אומר, ככה אני יכול, כשאתה משחק ככה אני יכול לחיות עם כל תוצאה, כאילו זה, הוא ממצא את לא רק את הפוטנציאל שלו, גם אלא את מה שכדורסל אמור להיות עבורו.
טוב, חזרנו. היה פה כמה רגעים של חשש טכנולוגי כבד שאיבדנו את הפודקאסט. אבל השתלטנו על זה, או הצלחנו איזשהו כאילו להתגבר על החשש, כי הטכנולוגיה הייתה פה תמיד, ואנחנו פשוט...
זה גם על הדרך גרם לנו להעריך יותר את הרגעים הקטנים, ואת
השיחה לכשעצמה. אורן אמר לי ממש משפט של, זה בסדר, גם אם לא נפרסם את זה, זה קרה, השיחה הזאת קרתה. ואני עניתי לו, כן, זה לא עץ נופל ביער.
זה היה בהחלט רגעים עמוקים ביותר מצד שנינו, אני לא זוכר שהגענו לרבדים האלה אף פעם.
אני חושב שזה כאילו הדרך של העולם להגיד לנו, דיברתם יותר מדי על קווין דורנט.
לגמרי. לגמרי, ובוא נמשיך לדבר על קווין דורנט, בנימה זו. זה הדרך שלנו להגיד לעולם שעוד לא סיימנו. סתם.
לא, אבל אני מרגיש שכאילו די, אבל כאילו הגענו לאיזשהו מיצוי של הדיון הזה, שדורנט כן משחק בצורה יותר שלמה, נקרא לזה, בעונה בברוקלין. כן, העניין של הדקות מאוד מאוד מטריד אותי, אבל
כן.
אני, כי בסוף יש רק 8 שחקנים ששיחקו יותר דקות ממנו העונה. אף אחד מהם לא חזר מאכילס, והוא היחיד שם שהוא בן 33. הוא וראסל ווסטברוק, אבל ווסטברוק לא כזה אכפת לי מהדקות שלו. אז זה מטריד אותי.
ווסטברוק צריך לשחק פחות מסיבות אחרות.
כן, זה בלי קשר. זהו, אז אני...
לברוקלין בהחלט יש להם תקרה מאוד מאוד גבוהה. לברוקלין, כן, התקרה של ברוקלין מאוד גבוהה. איפה הרדן נכנס לך לזה, אם אנחנו כבר...
וואו, הרדן זה... אני ממש ציפיתי מהרדן להיות הרבה יותר טוב העונה. כאילו, אני חשבתי שהרדן הראה בעונה שעברה, כשדורנט וקיירי היו בחוץ, כזה היה הרדן, כמו שחשבנו שהרדן יהיה. ואני לא יודע אם זה הפציעה שקרתה לו בפלי אוף, או שהוא סתם אוברווייט, או שמשהו בתפקיד שהוא צריך לשחק ליד דורנט לא מתחבר לו, כי הדקות שלו בלי דורנט הן יותר טובות מהדקות שלו עם דורנט. כאילו הנט רייטינג של הרכבים של הנץ בלי, של הרדן בלי דורנט יותר טובות מהדקות שלו עם דורנט.
שזה... הוא משחק אחרת לגמרי כשהוא משחק עם דורנט ואפילו עם קיירי. מאיך שהוא היה נראה ביוסטון בתור הכוכב ההתקפי, גם אם אתה משווה את זה לאיך שהוא שיחק ליד קריס פול או ראסל ווסטברוק, יש משהו אחר לגמרי באופן שבו הוא נכנס למשחק, וזה נורא נורא קל לראות את ההבדלים בגישה, נטו בגישה, לפני שאנחנו מדברים על כושר משחק וכושר בכלל. אני רואה הבדל מאוד מאוד גדול בין הרדן בברוקלין לעומת הרדן ביוסטון, ואז אתה יכול לשאול למה זה. אני חושב שחלק מזה זה לגמרי החלטה מנטלית של הרדן לקחת איזשהו צעד אחורה, ולא ברור לי עד הסוף למה, ולמה ברוקלין מחליטה לעשות את זה. זאת אומרת, אני מבין את כמו שאני קורא את האופי של הרדן, יש שם איזה משהו שהוא מאוד אוהב דברים בצורה מאוד מאוד מסוימת, וודאות זה משהו שמאוד חשוב לו מבחינת איך, מאיפה הזריקות שלו מגיעות ולמה ואיך, והוא לא עושה דברים שהוא מרגיש שיש להם סיכויי הצלחה שהם פחות מ-50%, נקרא לזה ככה. וזה משהו שהיה נכון גם ביוסטון, אבל איכשהו בברוקלין, ואולי זה קשור לכוח ההתקפי האדיר שיש לידו, הכוח אש ההתקפי שיש לידו, אני מרגיש שהוא הולך רק על הזריקות שהוא הכי רגיל לקלוע, הכי רגיל לעשות את הפעולות, כאילו קצת הצטמצמו, אפילו שאנחנו רואים קצת יותר מהמיד ריינג', שזה עוד דרך שלו להשליט את עצמו על המשחק. זאת אומרת, איכשהו בפורטפוליו שלו גם התרחב וגם הצטמק במקביל. כן. ככה אני רואה את זה, אני חושב שלכושר הגופני גם כן יש חלק בזה, אבל מאוד מאוד יכול להיות שההרדן שראינו ביוסטון לא נראה אותו יותר.
לא נראה אותו יותר.
מבחינת דומיננטיות התקפית.
גם אני חושב שמבחינת קילומטראז' על הגוף שלו, ובסוף הוא לא מטפל בגוף שלו כמו שלברון ג'יימס מטפל בגוף שלו, בוא נגיד את זה ככה. נראה לי שזה משהו שדי...
זה אנדרסטייטמנט.
כן, אני מרגיש בנוח עם האמירה הזאת. אז... והוא בעונה 13, אני חושב, בליגה, או 12, ב-32. כאילו, יכול להיות שאנחנו כבר ראינו את ה... לא נראה יותר את... כאילו, ג'יימס הרדן לא יהיה יותר טוב עם משהו היום. כאילו, יהיה רק פחות טוב עם משהו. אז...
זאת אומרת, כן, יש פער מאוד גדול. זה משהו שמטריד אותי. יש פער מאוד גדול בין מי שאנחנו רואים היום עם ה-20 נקודות למשחק ב-40% מהשדה, מהשחקן שנלחם על תאר MVP, זאת אומרת, יש שם מקום באמצע, זאת אומרת, הוא יכול לחזור לכושר קצת יותר טוב, ואני גם חושב עליו בתור אחד מהנפגעים המרכזיים, לא דיברנו על זה בכלל, אבל הדרך שהפרשנות החדשה לחוקים, ומה שהיא עשתה, אני חושב שהרדן הוא מהניזוקים המרכזיים, הוא עדיין מגיע לקו שלו.
אני חושב שהחוקים נועדו גם, באיזשהו מקום, זה לא מקרי, החוקים נועדו לפגוע בו.
חד משמעית, ואני גם חושב שיש הצדקה לסמן אותו בתור הבעיה, נקרא לזה, מבחינת עם כיף ומשחק שוטף וזורם, זה מה שאתה רוצה, אפשר לסמן את הרדן בתור wanted, מאוד מאוד מרכזי כדי לתקן את זה.
יש שיגידו שבצדק, תשמע, הכדורסל של יוסטון היה כדורסל מנצח, אבל הוא לא היה כדורסל שגרם לאנשים...
הוא לא ניצח בלב שלנו.
זהו, בדיוק.
הוא לא היה זוכה באליפות, הוא לא היה זוכה באוהדים חדשים.
אף אחד מאיתנו לא ייזכר בערגה ביוסטון 2018, ויגיד, איזה כדורסל. זה בניגוד, נגיד, אתה יודע, לקבוצות כמו פיניקס של 2000, של דנטוני ונש, שלא לוקחו אליפות, אבל לכולנו יש פינה חמה בלב אליהן. כן. אז זה לגמרי...
כן, יוסטון בהחלט הייתה איזשהו סמן קיצוני לגבי רדוקציה של המשחק לאלמנטים הכי יעילים בו, ואיך שזה נראה כשזה עובד. בעיניי זה באמת היה ממש קשה לצפייה ברגעים הכי מוצלחים שלהם, במיוחד שגם קריס פול היה שם, שהוא באמת אחד מהדמויות שאני פחות מסתדר איתה מבחינת צפייה. אבל הגרסה הזאת של הרדן היא בפירוש הרבה יותר עוברת חלק בגרון, גם כן. אם הוא פחות טוב, ופשוט, אם אנחנו מדברים נטו על, על חוויית הצפייה מהמשחק. אני אוהב אותו בתור רכז יותר פרופר ופחות סקורר, אני כאילו פשוט בגלל איך שזה נראה, אבל ברוקלין הוא הסיבה המרכזית שברוקלין ירדו טיר מבחינתי מלהיות המועמדים המרכזיים לאליפות ללבל אחד מתחת לגולדן סטייט ומלווקי מבחינתי, אפילו יותר מההיעדרות של קיירי ארווינג, שאני יודע שזה עזוי להגיד את זה. זהו.
אתה רוצה עוד להגיד עוד כמה דברים על השיפוט, על
האמת שאני מפחד לפתוח את זה עוד פעם. אני קצת, אני יודע שאני בעמדת מיעוט מאוד מאוד גדולה בזה, ואני לא הולך עכשיו לתת עוד פעם את אני מרגיש כאילו אני חופר על זה במספיק פלטפורמות, אבל אני כן אגיד לצד השני שזה בפירוש עבד. זאת אומרת, אפשר להתווכח עם, אני אתווכח מהצד שלי לבד מולכם, שזה לא בסדר ואסור לעשות את זה, וזה לא דרך להשיג את השינוי המיוחל, אבל השינוי המיוחל בפירוש הגיע. האיזון בין הגנה להתקפה הוא קצת יותר טוב עכשיו ממה שהוא היה אז, והמשחק עצמו הוא הרבה יותר מהנה לצפייה ממה שהוא היה לפני. אלה דברים שאי אפשר בעיניי להתווכח עליהם מבחינת כאילו חוויית הצפייה במשחק NBA.
במבחן התוצאה הם הצליחו בדרך, אתה לא מסכים עם הדרך.
בדיוק. ואני גם לא מסכים עם מה שזה יעשה בטווח הארוך, אבל זה כבר, זה באמת משהו אחר. הניתוח הצליח מהבחינה הזאת.
Yeah.
אני חושב שבדרך לשם ויתרנו על דברים שהם יותר חשובים מהדבר עצמו, זה הכל. אבל החוויית הצפייה, אנחנו בפירוש, שאנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים עוד התקפה, וה-NBA כל הזמן מדברת על, זאת אומרת, התקפה היא מה שמביא את הכסף מבחינת החוויית הצפייה. אבל אנחנו גם רואים ורואות שיש הבדל בין לנצח מישהו שיש לו יד קשורה מאחורי הגב לבין לנצח אותו שיש את האיזון הזה, ויש, ואנחנו לגמרי מוכנים להעביר בגרון את ההחטאות הנוספות שקיבלנו בגלל שעכשיו לא נשרקות שם עבירות, בגלל שזה אומר שהמשחק ירוץ, וההתקפה שאנחנו מחפשים כצרכנים וכצרכניות זה לא point per possession נטו, זה נקודות שנקלעות בלייב. אז הפרשנות החדשה לחוקים בפירוש לקחה לנו את החלקים שאנחנו פחות אוהבים מהתקפה יעילה לטובת משחק כדורסל שוטף, וזה נהדר וזה טוב, ואנחנו גם רואים את ההתקפות מתפתחות כתוצאה מזה שיש הגנה חזקה עליהם, ואין מישהו שקשרת לו את היד מאחורה.
כן, אני חושב שיש משהו בהתקפות היום, שהם אולי פחות, הסטטיסטיקאים פחות יאהבו אותן, כי הן פחות יעילות.
האנליטיקס.
כן, זה כאילו גם תמיד, אני אסיים רק את זה, ואז אני אגיד משהו על זה. אבל האנשים שצופים בכדורסל, שבסוף זה רוב האוכלוסייה, יותר נהנה לראות את המשחק.
לא, אני חושב שגם החנונים הכי גדולים ייהנו יותר לראות את המשחק.
והאנליטיקס בסופו של דבר הם גם אנשים שאוהבים כדורסל, כאילו זה בדרך כלל, זה לא אנשים שכאילו הם אלגוריתמיקאים וכן, ואין להם שום קשר לכדורסל, הם בדרך כלל מאוד אוהבים כדורסל, הם גם יודעים לעשות דברים טכניים כנראה,
הם גם יודעים ש3 יותר מ2.
כן, התוחלת של 3, 3 ו-33 אחוז, היא שווה לזקה של 2-50 אחוז, נראה לי,
הם לגמרי
יודעים את זה. כן, הם יודעים את זה. טוב, אנחנו ממש לקראת סיום, בוא נעשה רק טריידים, ממש בקצרה. אני יש לי טרייד אחד שאני חושב שהוא אובייס, הוא חייב לקרות כבר, כאילו די, בואו, זה דמיין לילארד על בן סימונס וטייריס מקסי, ולא יודע. כן, כאילו, בואו, פורטלנד לא ישיגו כלום על סי-ג'יי מקולום ויוסף נורקיץ' ורוברט קובינגטון, שום דבר שיקדם אותם לקחת אליפות עם דמיין לילארד in his prime.
אם אין לי דמיין לילארד, אני לא רוצה את בן סימונס.
למה לא? בן סימונס ובחירות.
בן סימונס ובחירות.
טוב, אבל זה בחירות שלא יגיעו רחוק באמת.
כאילו, אני חושב
למה אתה לא רוצה את בן סימונס? למה אתה לא רוצה את בן סימונס?
אני לא רוצה את בן סימונס, אני לא רוצה את בן סימונס בתור השחקן הכי טוב בקבוצה שלי.
אתה יודע מה, בוא רגע, נלך אחורה. לפני שאנחנו אומרים, אתה מכיר מה בן סימונס או לא, האם אתה מסכים שדמיין לילארד, פורטלנד צריכה לעשות טרייד על דמיין לילארד?
לא, אני לא מסכים. זאת אומרת, זה גם ממש תלוי במה שפורטלנד רוצים מעצמם. אני מסכים עם ההנחה שפורטלנד ודמיין לילארד לא ישיגו אליפות ביחד. זאת אומרת, זה משהו שאני מרגיש מאוד בנוח להגיד, ואני באופן כללי די פחדן בדברים האלה, אבל אני גם חושב שיש דברים שהם מעבר לזה, ואני חושב שיש ערך מאוד מאוד גדול בזה ששחקן כמו לילארד, שהוא השחקן הכי טוב שיצא מפורטלנד, יסיים את הקריירה שלו בפורטלנד. ואני רוצה לראות קונסטלציות שונות סביבו. אני לא חושב שהוא סיים את הקריירה, זאת אומרת שהוא בקצה של הפריים שלו, אתה יודע, שהוא כבר אחרי. סליחה. אני חושב שהוא כבר איפשהו בשנה, שנתיים האחרונות של דמיין לילארד, כאילו כמו שאנחנו מכירים אותו, לפני שהוא כבר צריך להתחיל להדכן את המשחק שלו לדברים אחרים, אבל אני חושב ששחקן כמו בן סימונס ממש יכול לתת לנו זווית שלא ראינו. ואני גם לא חושב שה-NBA, זה ליגה, זאת אומרת, הקבוצות ב-NBA צריכות ממש לשפוט את עצמם נטו על השאלה של האם לקחנו אליפות בתקופה הזאת או לא. אז כן, אז התשובה הארוכה לזה שאני לא מסכים איתך לגבי לילארד. אבל ברור שאם אני פילדלפי, אני עושה את זה פעמיים, בלי לחשוב, כאילו...
זהו, אני כאילו מסתכל, יש פה איזה התנגשות ערכים, בוא נקרא לזה כך. כאילו, יש מצד אחד את הערך של הלויאליות לפורטלנד, וכולנו מאוד מאוד נשמח לראות את דמיין לילארד מסיים את הקריירה שלו בפורטלנד, ועושה פרוול טור, כמו שדרק עשה בדלאס, ורג'י מילר עשה באינדיאנה, וזה יחמם את הלב באיזשהו מקום. מצד שני, יש שני שחקני טופ 10 בליגה, ג'ואל אמביד ודמיין לילארד, שכרגע, שהפריים שלהם לא הולך להיות עכשיו עוד 5-6 שנים, הוא עוד 2-3, כאילו אמביד, הברכיים שלו, אני לא רואה את המחזיקות יותר מעוד 2-3, ולילארד, אתה אמרת את זה גם כן, ואני פשוט לא אוהב לראות קריירות כל כך, של שחקנים כל כך בכירים, מתבזבזות. וזה כאילו ההתנגשות פה, כמה אני מעריך את הלויאליות לפורטלנד ואת זה שזה יהיה לנו נורא נורא חם בלב כשדיים יפרוש שם, לעומת יכול להיות, יש פה פוטנציאל לקבוצה ממש ממש טובה ולמיצוי של שתי קריירות מאוד מאוד יפות ומאוד מאוד צבעוניות שמגיע להן, הן ראויות למאבק אמיתי על התואר.
כן, אני מסכים איתך ב-100%. אני גם חושב שכל הקטע הזה של לויאליות למועדון שבחר אותך בדראפט ולא ידעת שאתה הולך להיות, אני גם חושב שזה קצת בולשיט, ואנחנו לא מתנהלים ככה בשום שדה אחר בחיים שלנו, אז למה שנחפיף את הערכים האלה על הסופרסטארים האלה? אני מסכים עם זה. אם לילארד רוצה לעזוב, הייתי נותן לו, כאילו, הייתי עושה את מה שאני יכול כדי לשלוח אותו למקום שבו הוא יכול לנצח. אבל אולי זה הפואנטה שלי, שזה יותר בידיים של לילארד מאשר של פורטלנד. אני לא הייתי לוקח צעד אקטיבי בתור פורטלנד בשלב הזה, הייתי מנסה לרענן את כל הקבוצה סביבו, ובתקווה למצוא איזשהו, אתה יודע, איזשהו משהו שם.
אני כאילו נסיתי לחשוב על מה אפשר להשיג על סי-ג'י מקולום, או יוסף נרקיץ' או רוברט קובינגטון, לא הגעתי לאיזשהו טרייד שאני אומר, אוקיי, זה קריס לברט, כל מיני שחקנים מהסגנון הזה, זה לא מישהו שאתה אומר, אוקיי, עכשיו הם ג'אגרנאוט, והם קבוצת פלייאוף, הם יוצאים מהלימבו הזה של הפליין. יש לך עוד טריידים שאתה חושב שצריכים לקרות?
יש לי טרייד קטן, שהייתי רוצה, הוא לא כזה קטן, אבל הריסון ברנס לשיקגו, הייתי רוצה לראות. אולי
בשביל... מה שיקגו מסרים בתמורה?
אז אולי פטריק וויליאמס, אבל אני יודע שהם בונים עליו, סליחה רגע. יכול להיות שפטריק וויליאמס יותר מדי בשביל הריסון ברנס, בגלל הפוטנציאל של וויליאמס, אבל אני כן חושב שאפשר לאזן את הטרייד הזה, יחסית עם הכלים הקיימים, זאת אומרת שזה לא עד כדי כך. האפסייד של וויליאמס הוא להיות איפשהו על הסקאלה, אפשר, כאילו, אני עכשיו עושה את זה בהפשטה, אבל זה איפשהו בין, איפשהו בין קוואי לנרד להריסון ברנס עצמו. אז אתה יכול ללכת על בטוח ולקבל משהו עכשיו, שחקן שהוא לגמרי מתחבר לך לקונסטלציה הנוכחית של שיקגו, יכול לעזור לך כבר עכשיו, לא נפצע כמעט, תפו תפו, מקווה שאני לא חרב לו עכשיו איזה משהו, ואתה יכול לרוץ כאילו עם הציפור אחת ביד הזאת, ולתת לסקרמנטו את השתיים על העץ. אתה יכול לשחק עם זה, אתה יכול להגיד, בוא ניתן גם בחירת סיבוב ראשון מוגנת, פלוס אריסון ברנס על פטריק וויליאמס ופילרים, או איזה משהו כזה. לא עשיתי עדיין את החישוב, אני לא איש של טרייד משין,
אוקיי.
אבל...
אני עכשיו בדיוק מול הטרייד משין,
הריסון
ברנס מרוויח, אני עושה את העבודה בשבילך, אתה מבין?
תעשה את זה, כי אני יודע שהריסון ברנס מרוויח הרבה.
הריסון ברנס מרוויח 20 מיליון דולר, פטריק וויליאמס מרוויח 7 מיליון דולר, דריק ג'ונס, תכלס.
דריק ג'ונס, אחלה.
כן, אז אם אתה מביא דריק ג'ונס,
זה מספיק?
וכנראה עוד איזה, כן, זה מספיק, כנראה אתה צריך להעביר עוד איזה משהו, עוד איזה בחירה או משהו, כי לא נראה
שזה קומן טוב. אז נגיד אני, מי אומרת לא לתת? טרייד הזה, זאת אומרת, אפילו תוסיף...
סקרמנטו אני חושב, כי סקרמנטו הם... זה מחליש את סקרמנטו, כאילו הטרייד הזה.
אבל סקרמנטו חלשה.
אבל הם לא תופסים את עצמם כחלשים. כאילו סקרמנטו תופסים את עצמם כקבוצה שחייבת... עכשיו יש להם סיכוי אמיתי להגיע לפליין. אם איך שפורטלנד נראים...
הפליין הזה הרס לסקרמנטו את כל... זאת אומרת, אנחנו מדברים על כמה שהפליין טוב לליגה, לסקרמנטו ספציפית הוא ממש ממש לא טוב. אני חושב שהם, הבצורת פלייאוף שלהם מעברת אותם לגמרי כבר בהתנהלות שלהם. אני חושב שוויבק רנדי הוא כנראה אחד.
אבל בוא ניתן לזה דוגמה מעולמות תוכן שאני מניח שכולנו מכירים. כשאתה בתקופת יובש מאוד מאוד ארוכה, אתה צריך to get one in there. כאילו אתה צריך שמשהו שיחזיר אותך למסלול, לא משנה... באיזה סיטואציה, כשנה קצת, אתה יודע, אל תאנוס אף אחד, אבל כאילו...
בבקשה, אל תאנסו.
כן, בבקשה, אל תאנסו. אבל כאילו...
לא, אני איתך עם סקרמנטו לגמרי. אני מבין מה אתה אומר.
הם חייבים, כאילו...
שהם ייכנסו לפלייאוף, זה יהיה אחרת בשבילם.
נכונה.
כן, זה יהיה מינימום אליפות בשבילם להגיע לפלייאוף.
אז אני לא רואה אותם, הם מוותרים על הריסון ברנס, בטרייד שלא מביא להם מישהו שיכול לעזור להם עכשיו.
לא, הם לא יקבלו שחקן יותר טוב מהריסון ברנס בטרייד על הריסון ברנס, ואני גם טוען שהם לא אמורים לעשות את זה. זאת אומרת, הכיוון של סקרמנטו צריך להיות למצולות, הדראפט הקרוב, ואולי גם זה שאחריו כדי באמת. זה, אני מבין שהם לא הולכים לעשות את זה עם טרייד על פוקס או משהו כזה, ואני מציע בעדינות לשקול לקבל את פטריק וויליאמס בחבילה ל... על הריסון, לא, עם הריסון ברנס בתור הצ'יפ המרכזי. אני לא יודע אם הבולס יעשו את זה, זאת אומרת, חלק ממה שאנחנו שומעים משיקגו זה שהם מאוד מאוד אוהבים את פט וויליאמס, אבל זה גם משהו שאנחנו התרגלנו לשמוע הרבה, והרבה פעמים זה קורה.
זה גם תחשוב מהצד של שיקגו באמת, יש להם כבר עוד בחירה שהם חייבים לאורלנדו, על הטרייד של ווצ'ביץ', ויש גבול לכמה שחקנים של היי פלור, לואו סילינג, אתה יכול להביא לקבוצה אחת, כאילו, דרוזן, ווצ'ביץ', הריסון ברנס.
אני לא חושב שהריסון ברנס לוקח ממה שאתה עושה, כאילו, אני מסכים על זה שהוא לא אולסטאר בליגה הזאת.
כאילו, האם המהלך הזה של הריסון ברנס, זה מה שיהפוך את שיקגו מקבוצה, אתה יודע, טופ 5 במזרח, למישהי שיכולה לדגדג את ברוקלין מילווקי?
אני חושב שלא, ועלית עליי בקטע הזה, אני חושב שלא, אבל אני גם לא חושב שיש להם משהו יותר טוב כדי להרים את הסגל הנוכחי הזה למקומות שאתה מדבר עליהם. ואז אני אומר, תביא לי את הריסון ברנס, בוא נייצר חמישייה שהיא מפלצתית, זאת אומרת מפלצתית במובן של העונה הרגילה, ושהיא היררכיה מאוד ברורה של מי סוגר את המשחק.
אני חושב ששיקגו, כאילו, אם סקרמנטו יש להם איזשהו בליינדפולד על להגיע לפלייאוף, אז שיקגו, אני חושב שיש להם גם איזשהו בליינדפולד על להגיע רחוק בפלייאוף.
אז זה מה שאני חושב, שזה יכול לקדם אותך קצת בצורה פיניקסית לעבר פציעה אחת.
אלא אם כן זק לוין
3.
שאני לא פוסל את זה, הופך להיות שחקן טופ 10 בליגה, שהוא לא רחוק משם, כן? אבל כאילו זה, הוא לא שם עדיין. אז אני לא רואה אותם באמת מהווים איום על קבוצה כמו מילווקי או ברוקלין במזרח. אבל אולי אני טועה. כאילו, יש סיבה שאני נמצא איפה שאני נמצא.
לא, לא, אני איתך בקטע הזה, אני פשוט חושב שיכול להיות שזה עדיין משתלם להם לעשות את זה. אני גם יודע שהם בונים על פטריק וויליאמס באמת בשביל לגשר לעבר הקבוצה הבאה שהם כבר צריכים לתכנן בגלל בגלל שוווצ'וויץ' ודרוזן הם החלק השני של הפריים שלהם כרגע. אני מסכים עם זה. סתם משהו שהייתי רוצה לראות כדי ששיקגו יהיו טובים יותר בעונה שבה פטריק וויליאמס לא משחק.
נכון. למרות שהם יש משהו גם שאולי הפציעה של פטריק וויליאמס כאילו קצת מאפשרת להם כמו אפקט וייזמן כזה בעונה שעברה בגולדן סטייט, שמאפשר להם פתאום, אוקיי, אנחנו לא צריכים יותר to integrate את השחקן הצעיר הזה שעושה טעויות, ולתת לו לטעות על המגרש, אנחנו יכולים פשוט לשחק את השחקנים הכי טובים שלנו, ולנסות לנצח משחקים, שזה קונספט חדשני ב-NBA.
בהחלט. אגב, השינוי בחוקים ואיך שהם משפיעים על שחקנים כמו הרדן ולוקה, ואיך שהם משפיעים על המשחק באופן כללי, שיקגו היא הצד השני של זה, וההגנה של הגרדים שלה נהייתה דומיננטית כמו שהיא. אני מדבר ספציפית על קרוסו ואלונזו בול, שיש מספיק סרטונים ביוטיוב שיכולים להראות לכם את האפקט למי שמעניין אותו, אבל הדרך שבה החוקים הפרשנות החדשה לחוקים החדשים הישנים משפיעה על הגנה בפרימיטר, על שחקני החוץ, ממש אפשרה לשיקגו להחביא את ווצ'וויץ' בתור מיסמץ' הגנתי, או בתור חור הגנתי, ודרוזן אפילו, ונתנה להם הרבה הרבה כוח אש שלא צפינו מראש, וזה יכול להיות חלק מההפתעה של שיקגו, או חלק מהותי ממנו, זה הדרך שבה החוקים החדשים משפיעים על ההגנה של שלהם של הגארדים.
כן, ההגנה שלהם היא באמת חוויה. כן. טוב, אורן, אנחנו ממש, אני חושב שלא נשארה טריטוריה שלא חיסינו, כמעט.
נשארה טריטוריה אחת אחרונה, וזה הפלאגים שלי. אתה הבטחת לי פלאגים.
נכון. איזה חוסר נימוס מצידי.
ממש, וחוסר נימוס מצידי שהתפרצתי ככה. אז אני רק רציתי להגיד, מי שנשאר איתנו, נשארה איתנו עד עכשיו, בטח ישמחו לשמוע שאנחנו התחלנו Head Start חדש, סגיר רפאל בהובלתו, Head Start חדש לספר על 23 הדמויות שהשפיעו על המשחק הכי הרבה מאז מייקל ג'ורדן, מאז הפרישה של ג'ורדן, הפרישה השנייה, וזה ספר סופר מעניין, מפנה אתכם ל-Head Start כדי לראות מי נגד מי, אבל רק שתדעו שאני, סגיר רפאל, אור עמית ואלון ארד עמוק בתוך הפרויקט הזה, אז מי שאהב את עונה מהאגדות או אהבה, אמורים לאהוב גם את זה. וזהו, אני מזמין אתכם לבדוק את העניין הזה. תודה.
כן, אני אוהב את הכיוון של 23 הכי משפיעים, שזה
כן.
מאשר הרבה מאוד גמישות, את מי אתה מכניס. זאת אומרת, אני מניח שדרין מורי יש שם, אני מניח שהרבה דמויות שהם לא רק שחקנים.
בהחלט לא רק שחקנים.
כן.
סגי חס עליי אם אני אגיד יותר מזה, אבל זה בהחלט לא רק שחקנים, ואני גם, אני מסכים איתך, שאני לא הבנתי בהתחלת הקונספט, כאילו למה 23, מה הקשר עכשיו, ואז אתה מתחיל להיכנס לקישקיש של הספר, ואתה מבין איך זה דרך ממש ממש מעניינת לדבר על השינויים שהליגה הזאת עוברת, ואני ממש התחברתי לפרויקט הזה, ובגלל זה לקחתי, כאילו רציתי לקחת חלק פה.
כן, אז זה כבר הספר השלישי בעצם, שאתה עובד עליו עם סגי, היה ספלש.
נכון.
והיה את עונה מהאגדות, שגם אני לקחתי בו, כתבתי בו כמה פרקים, ו-23 עשה, מה היה הכותרת? 23?
23 אחרי 23, זה בינתיים שם זמני, נראה אם זה השם שנבחר בו.
Working title.
סבבה.
אז רוצו ל-Head Start, ואם אתם אוהבים תרבות ספורט ומנסים, כמו כולנו, אני מניח שאם הגעתם עד לפה, אז אתם רוצים תרבות ספורט קצת יותר רצינית ממה שאנחנו מקבלים בערוצי המיינסטרים, אז זאת הדרך, כאילו אין דרך אחרת. אתם חייבים, זה חייב להיות שיתופי, זה חייב להיות ביחד, זה חייב להיות כן. של הקהל ביחד עם היוצרים, וזאת הדרך, אז לכו לשם.
Please do.
טוב, אורן, תודה רבה, היה תענוג.
גם לי.
ואנחנו נעשה את זה אחרי השליש הבא של הליגה, נעשה את זה שוב.
חד משמעית, תודה רבה.
יאללה, ביי.
ביי ביי.